מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, שבת שלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
כן, ברשות הרב, אולי נתחיל בעניין של הלימוד, נהגו בתפוצות ישראל להיות נאורים, איך לנהוג?
של פסח, אתה מתכוון. הלילה, כן. הלילה הזאת היא ליל שביעי של פסח. לילה קדושה מאוד, כיוון שהלילה נקרא ים סוף. ומי שמתבונן במדרשים ובזוהר ובתלמוד, בכל המקומות, שעניין קריאת ים סוף היה דבר בכלל בכלל לא פשוט. עד שדימו רבותינו את הפרנסה של האדם לקריאת ים סוף, את הזיווג של האדם לקריאת ים סוף. כי ים סוף, ים זה מים, זה דבר מאוחד, זה דבר שלא ניתן להפרדה. ולהפריד דבר מחובר, מוצק, זה קשה. וזה היה העניין של קריאת ים סוף, וזו היה תנאי עוד ממעשה בראשית, והיה שוב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו הראשון. אז בכלל עניין של ליל שביעי של פסח, בכלל בכל הספרים, בכל המקומות, שזה עניין עמוק מאוד מאוד מאוד, ולא לחינם נהגו כל תפוצות ישראל. אני מדגיש, גם אשכנזים, גם ספרדים, להתכנס לבתי כנסת, יש חצי לילה, יש רבע לילה, יש באמצע הלילה ויש בעלות השחר. איש איש, קהילה קהילה, כפי המנהג שלה, ולומדים את התיקון של שביעי של פסח, ויש לתיקון הזה יסודות איתנים, וחבל חבל שיש טיפשים שממציאים לעז על מנהג ישראל קדוש זה שראינו את אבותינו ואבות אבותינו נוהגים בו. וכבר העידו על המנהג הזה גם רבנו הארי, גם רבנו הרמק, רבן משה קורדבירו, גם רבי, עליו השלום, רבי אברהם, אחיו של הרב המגן, רבי אברהם גלנטי, גם ראינו שהגאון יעבץ, גם ראינו שהיסוד ושורש העבודה העריך בעניין של הלילה הזאת, ובעניין של הסגולה לומר את קריאת ים סוף, את שירת הים, וכל הסיפור של קריאת ים סוף בתורה הלילה הזאת, אם זה בחצות, אם זה בעלות השחר, שזה הרבה יותר חשוב. ו-72 שמות הקודש מתגלים של שם אב ומאירים. והאמת, מי שלא הספיק יכול במשך היום מחר לעשות כן, ולאו דווקא בלילה, כי זה יום גדול מאוד. והתורה העלימה את עניין התאריך של כף א' בחודש ניסן, אלא רבותינו לפי החישובים שעשו, שזה לקח 7 ימים, וזכן זה יום השביעי של החג, שהתורה אומרת מצות תאכלו 7 ימים, זה יום אחרון של חג. גם יש לו מעלה גדולה, כתוב בספרים הראשונים, שהידוע בגמרא במסכת שבועות, מי שלא אוכל 7 ימים, לא יכול להתקיים. חס ושלום, אחרי 7 ימים מלאים, לא יישאר בחיים. אז אנחנו אכלנו חמץ. אכלנו חמץ, סוף זמן אכילת חמץ היה בסביבות 9 בבוקר, או תלוי באיזה, לפי איזה שיטה הולכים, או 10 בבוקר של יום שבוע שעבר, ערב החג, יום השישי. והשנה זה חל, ויום השישי יחול בשביעי של פסח. בשביעי של פסח ב-10 בבוקר, הדם שלנו מזדקף ומתנקה מכל החמץ שהיה. ולכן זה יום גדול מאוד, כך כותב גם ספר התשבי, שהתורה ציוותה לא לאכול חמץ 7 ימים. בזוהר כתוב שהסיבה היא שהחמץ הוא כמו חולי שגורם חולי לאדם, והתורה ציוותה אותנו לפרוש מהחמץ 7 ימים, ואחרי זה יהיה לנו מותר לאכול חזרה חמץ. אז נמצא שיום שביעי של פסח הוא יום של רפואה, הוא יום של הרבה הרבה מעלות גדולות, ובעיקר עסק התורה ולימוד התורה. ולכן יש לימוד מיוחד, שזה נקרא תיקון שביעי של פסח, זה מופיע באותו ספר של תיקון ליל שבועות, בתחילתו, זה נקרא קריאי מועד, וזה סדר של לימוד ישן נושן, וטוב לומר 10 שירות שנאמרו, ועזרת השם נאמר את השיר העשירי, כולם היו שירות נקבות, 9. נשאר השיר העשירי, עליו אמר ישעיה הנביא, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. אז לכן אנחנו מתעוררים ומתכוננים לקראת יום צבאי של פסח כהוגן. רק חייבים להזכיר שתי אזכרות היום. אחד זה עירובי תבשילים, לא לשכוח לעשות עכשיו עירובי תבשילים, שזה ביצה ומצה. ודבר שני, ביעור מעשרות, מי שיש לו מעשרות בבית, מטבע של מעשר שני, או שנשאר אצלו מעשר שצריך לתת ללוי או לעני, שייתן אותו. לא מדובר על מעשרות של כסף, אלא מדובר מעשרות של גידולי קרקע. תודה רבה.
כן, תודה רבה. באמת שני הדברים האלה ששואלים אותם רבים, עירוב תבשילים וביעור מעשרות. כבוד הרב, גם וידוא מעשרות אולי ירחיב, אבל ניתן למאזין הראשון שנמצא איתנו כבר על קו הטלפון לדבר, לשאול. יוסף חיים מירושלים, שלום לך.
שלום,
מאזין
לשיחה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה, אמא שלי מדליקה נרות ואחר כך מברכת.
כן.
מה, אנחנו ספרדים. עכשיו, מה לך לגבי זה בדיוק?
תלוי איך שהמנהג, מנהגה היה בידה להדליק ואחר כך לברך. אז באמת כך, דעת מרן הרב עובדיה יוסף שזה לא נכון לעשות כך, כמו שכל המצוות צריך להיות עובר לעשייתן, ויש כאן חשש ברכה לבטלה, הוא דעתו כדעת מרן הבית יוסף, שצריך קודם לברך ואחר כך להדליק, מכיוון שאין הספרדיות מקבלות שבת בהדלקת נרות. האשכנזים נהגו כשיטת הרמה, שבהדלקת הנרות היא מקבלת שבת. אז אם כן, אם היא תברך, איך היא תדליק אחר כך? הרי קיבלה עליה שבת, לכן היא מדליקה ואחר כך מברכת. עכשיו, כל זה מדובר בשבת, אבל לא מדובר ביום טוב, וכל זה מדובר שהאישה מדליקה. כשהגבר מדליק מאיזה סיבה שאשתו נמצאת בבית רפואה, או שהלכה ללדת, או שנמצאת אצל מסעות, אצל הוריה ודודיה, והוא מדליק בבית, אז האיש אינו מקבל שבת לכל הדעות, האיש אינו מקבל שבת בהדלקת נרות, ולכן יברך ואחר כך ידליק. תודה רבה.
כן, תודה לאסף חיים מירושלים, אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום לך מיכאל. מיכאל, שלום. מיכאל שומע? אנחנו עבור למאזין אחר מהצפון, אשר, שלום לך.
שלום וברכה, תודה רבה.
שלום, שלום, חג שמח.
חג שמח. רציתי לשאול, בשבת, האם אפשר לשים ירקות קטוצים כגון כרוב או דברים כאלה שהם חתיכות קטנות, או למשל תירס, פטריות, להניח את זה בתוך מצננת ולשטוף את זה תחת הגרב? האם יש בזה משום בורר?
יש בעיה שזה מסננת, והמסננת היא בהחלט זה כלי, וכל דבר שהוא כלי, בפרט כלי המיוחד לברירה, יש צד איסור. אני לא נכנס כעת אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, אבל לא כדאי לעשות כן. ולכן בשבת לא יעשה כך, אלא ייקח גיגית רגילה לו ללא נקבים, וישטוף אותם במים, יכול להציף אותם במים, ולהוציא ולנער קצת את הירקות אחר כך, כדי לאכול אותם, אבל לא דרך מסננת.
תודה. תודה לשואל, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין שלנו מבאר שבע. שלום לך, אלעזר.
שלום, כבוד הרב. מועדים לשמחה, כבוד הרב.
אתה היום זריזים מקדימים.
נכון, כבוד הרב. הרב, רציתי לשאול אותך, מה מעלת הערב הזה שאנחנו צריכים לעשות תיקון שביעי של פסח? כי החבר'ה שאני מסביר להם, אני אומר, אתם תשמעו מהרב, כי אני רוצה שכולם יבואו, וגם ממתי להתחיל, בגלל השעה הזאת, האם אנחנו צריכים לקרוא את, 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 את השירה או לקראת הבוקר, באיזה שעה הרב?
יפה. עכשיו, קודם כל יש מעלה גדולה של שביעי של פסח, שתקנו לנו את הסדר של הלימוד הזה, כפי שהזכרתי בתחילת הדברים, שכבר הרמ"ק לפני 500 שנה כתב כן, שכך היה המנהג, זה מנה קדום. והסיבה היא כיוון שכך מובא בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזאל על הפסוק שיר השירים אשר לשלמה, עשר שירתה נאמרו. הוא אומר עשרה שירים נאמרו, והם מתחיל למנות אותם. הראשון אמר אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת, אחר כך שירת הים, אחר כך שירת הבאר, אחר כך שירת האזינו, וכן על זה הדרך שירת יהושע ושירת דבורה ושירת חנה ואחר כך שירת דוד מלך ישראל ושירת שלמה היא שיר השירים והאחרון, אני אומר בכוונה לשון זכר, זה השיר שנאמר אותו לעתיד. והם מתעוררים כל השירות הללו הלילה. ולכן יש עניין גדול שאדם יהיה שותף לגאולת השכינה ולזירוס ביאת המשיח על ידי הלימוד הזה שעושה הלילה. וזה נקבע בכוונה כדי לקבוע את האמונה בביאת המשיח. והסיבה היא פשוטה. כיוון שחגגנו את חג הפסח, בליל הסדר היינו בהתעדלות רוחנית עצומה מאוד. וקראנו את האגדה עם פירושיה ואת השירים שיש שם, ואכלנו מהמטעמים, ואכלנו מצה ומרור, ושתינו ארבע כוסות, וציפינו לגאולה, כי בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. והנה החג הולך ומסתיים, ובלב יש קצת איזה צביטה קטנה, הנה עבר עוד פסח ואנחנו בכף לחודש ומחר נהיה בכף א' ועדיין משיח לא הגיע, אז חס ושלום שלא יתייאשו. לכן תקנו הלילה הזה ללמוד בענייני הגאולה, מה גם שהוא משוגל והוא מעורר על ידי שאנחנו מספרים את כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, אז הוא מתעורר בשמיים יחד עם פמליה של מעלה וחותם פסטן וגוער במקטרג ומביא לנו את הגאולה. וכל התיקון הזה משהתבונן, דברים כל כך יפים, כל הסוגיה במסכת סנדרין על עניין הקץ ועניין הגאולה, במה תלויה הגאולה, מחלוקת רב ושמואל, דברי רבי אלעזר ורבי יהושע ועוד ועוד ועוד. אחרי זה דברי הזוהר, דברים מבהילים מה שאדם קורא שם. יש מקום בגן עדן ששמו כאן ציפור, ששם יושבת נשמת המשיח עם כל אבלי ציון, וכל פעם הם צועקים ושהם שומעים על איזה תקרית או על איזה חס ושלום פיגוע או איזה דבר לא טוב שקרה לאיזה יהודי, מיד שם הם צועקים ומעוררים, והקדוש ברוך הוא מתעורר. וכל התיאורים שם בזוהר הקדוש, מכמה מקומות מהזוהר שאדם קורא אותם, אז הוא מתחזק ונשמתו מתעלה ומזדקחת, וקוראים את עשר השירות. עכשיו שאלת מתי הזמן המתאים, זה תלוי כל ציבור וקהילה לפי יכולתה. יש קהילות שנוהגות ללכת להתאסף בתחילת הלילה, זאת אומרת אחרי הסעודה בסביבות ה-11 בלילה מתאספים, וכשמגיע זמן חצות סמוך לרבע לאחת אז אומרים את שירת הים על ידי פתיחת האחד, שאומרים את זה מתוך ספר תורה, מי ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא, עד כי אני השם רופאיך. סוף השירה, וכי אני השם רופאיך, שם מסיימים. והולכים לשלום לבתיהם. ויש נוהגים לבוא בחצות, או אחרי חצות, ויושבים שם ולומדים ושרים ואומרים את השירות, ועלות השחר, איזה רבע שעה או 20 דקות לפני עלות השחר, שוב פותחים את ההיכל ופותחים את הספר תורה, לא מוצאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו במקומו בהיכל, וקוראים מתוך הכתב של הקלף של הספר תורה את ויהי ושלח פרעה את עם, כפי שאמרנו, עד כי אני השם רופאיך. ואחרי זה אומרים כל מיני בקשות ותחנונים, כמו קם רבי שמעון על רגלוי. אם תרצה תעיין בספר מבשרת ציון, כתבנו זאת בסימן טל, והבאתי בשם מורבי את הסדר שהוא היה נוהג לעשות הלילה הזאת, וזה גם שישי לעומר, אנחנו עוד לא הגענו ללילה, אז נספור היום בלילה, היום ספרנו 5 ימים לעומר, אז בעזרת השם, וזה בחינת יסוד, ויש לו מעלה גדולה, ורבנו ארי העריך מאוד בשבח היום טוב הזה, שהוא מכל ספירת העומר, יום טוב יחיד יש לנו וזה הלילה. כי פסח היה יום ראשון, ליל שני של פסח זה בחוץ לארץ הם עושים היום יום אחד לעומר. זה דמה, אבל אורגינל זה אצלנו בכל תפוצות ישראל הלילה שסופרים את העומר, ולא לחינם, אומר רבנו ארי, שיש אור גדול מאוד שמתגלה גם בעצם הספירה וגם בעצם הלילה הזאת. לכן צריך לנצל את כל הרגעים בלילה הזאת על ידי שירה ותשבחות השם יתברך. צריך לעשות צעודה יפה כיד המלך לכבוד השם יתברך, על שהוציאנו ממצרים, קרע לנו את הים, לגוזר ים סוף לגזרים, המדרש אומר 12 גזרים, וראו ישראל אלו את אלו, מה לא הראה להם שם. תראה בתרגום שני מה מביא שהיה להם כל מיני משקעות וכל מיני מאכלים בתוך הים, והיה להם ברצפה, רצפה מרוצפת פסיפס של כל מיני אבנים טובות ומרגליות, ואספו, היו שם הרבה יהלומנים מבלגיה ומעוד מקומות, והתחילו לאסוף עד שמשה רבנו בכוח סוחב אותם משם. לכן כתוב בפסוק, ויסע משה את ישראל מדבר סין. אז הוא הוציא אותם בכוח, כי אמרו לו, לא, יש עוד אבן טובה פה ואבן טובה שם. ומשה רבנו הזרז אותם, כי המצרים צריכים כעת להיקבר ולהישתף בים חזרה. ואז אמרו את השירה, וירא ישראל את העת הגדולה אשר עשה השם במצרים. זה לילה שהאמנו בשם ומשה עבדו. האמנו גם בחכמי ישראל. לא כמו שיש כעת כאלה שרוצים חלילה וחס לפרוץ את האמונה והמסורת בגדולי ישראל, שאנחנו דור אחר דור, שנה אחר שנה, לומדים תורה מפיהם ויונקים מפיהם. ויש הרב עליו השלום, מערי אסד, כותב בסימן זקן, קוף נון זן, כותב בשוט מערי אסד, אומר, למה עוגות מצות כי לא חמץ? עוגות, דשון עיגול, כמו אצל חוני המעגל, עג עוגה וישב בתוכה. עוגות מצות כי לא חמץ. ישראל במצרים עשו את המצות העגולות. לכן אנחנו בדעת הסדר אוכלים מצות עגולות. ויש אוכלים כל השבוע עגולות. אומר מה שאין כן המצרים, היו אוכלים כיכרות מרובעות ומשולשות. כי מרובע ומשולש מראה על כמה אלהות. פעם הוא עוזב את זה, פותח את זה. פעם הוא עוזב את הארגון הזה, פותח ארגון בשם חדש. פעם זה האיש שלו, פעם זה המנהיג שלו. אז זה מרובע, משולש. אבל אנחנו לא כן. אנחנו עגול. תחילה ועד סוף, אחרי השם יתברך ילכו, ויש לנו ויאמינו בשם, ומשה עבדו. אז זה עניין גדול מאוד שמחזק את האמונה, אז חזקו ואמצו כולנו יחד. תודה.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב, תודה לשואל מבאר שבע, ואנחנו עם מאזין מאופקים, שלום לך גד.
כבוד הרב, שלום, מועדים לשמחה.
שלום, חגים מוזמנים לססון.
תודה, תודה. רציתי לשאול, יש לי מטבעות של מעשרות שעשיתי על פירות במשך כל השנה.
כן.
וכעת הם נמצאים אצלי, איך אני מחלל אותם על פרוטה או על פרי וכדומה?
יופי, אתה מדבר איתנו כעת על מצוות ביום מעשרות, שהזמן שלה זה היום.
נכון.
עוד כניסת החג. כן. יש לנו, זה לא רק מעשר שני, להזכירכם, מי שיש לו, למשל, עשה יין, הוא עשה ביקף שלו או בבית שלו, בכל צורה שהיא. היום אנשים מייצרים ינות, מייצרים שמנים, שמן זית, והפריש, וזה שם טבל ודאי, שצריך להפריש 9% ללוי, שזה מעשר ראשון, הוא צריך לתת את זה ללוי לפני כן, היום כבר, או שיודיע ללוי שהוא זוכה בזה, שזה שלו, שיבוא לקחת את זה, והלוי יבוא מתי שירצה, או שייתן לו תמורתו בכסף. זה מעשר ראשון. יש לנו את מעשר עני, אם אדם יצטבר אצלו מעשר עני, גם כן ודאי, שיצטבר אצלו, ייתן את זה לעני היום. השלישי זה מעשר שני, שזה הכי מצוי. כשעושים, קונים פירות מהשוק ואנחנו מסופקים אם הם כן הופרשו או לא הופרשו מעשרות, אז אנחנו עושים מעשר, וכשמגיעים לספה אומרים מעשר שני בדרומו, ויהיה מחולל הוא וחומשו שאוסיף עליו על מטבע, על פירוטה שבמטבע שייחדתי לפדיון מעשר שני. אז מטבע אחד, למשל מתקח מטבע אחד של 10 שקלים, לא טוב להרבות במטבעות, כי אחר כך יתבלבלו ויתפזרו לך. אלא תיקח מטבע אחד של 10 שקלים, 10 שקלים, עטוף אותו, הדבק אותו בסלוטט, שים אותו במקום מיוחד, ושם תכתוב עליו מעשר שני. מטבע זה אתה יכול לחלל עליו 100 פעמים מעשר שני. ואז אחרי 100 פעמים, מחלל אותו עוד פעם ושוב פעם 100 פעמים. היום לא משנה אם הגיע ל-100 או הגיע ל-10 או הגיע ל-5 או הגיע ל-1, אתה לוקח את המטבע הזה ואתה לוקח כף סוכר ואתה אומר זה תחת זה, זה תמורת זה, כלומר הסוכר הולך במקום למעשרות והמטבע יצא לחולין. ואז אתה שופך את הסוכר הזה, כדאי לשים אותו בסקית ניילון, שפוך אותו בהשפע. יש כאלה שמים את זה בכיור, אבל האישה צועקת שהוא יסתום לה את הכיור אחר כך. אז אף על פי שהכיור היה סתום כבר ב-99 לפני כן, אבל לא נורא, אפשר לשים את זה בתוך שקית, והשקית תהיה בתוך ההשפע. ואז מאותה שעה והלאה אתה ביארת את כל המעשרות. מחר בצהריים בזמן מנחה נוהגים לומר את הפסוקים, כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית ובשנה השביעית. שם זה נמצא בתחילת פרשת כי תבוא, אחר פרשת הביקורים. אז זה סדר של ביאור מעשרות, נעשה פעמיים בשמיטה, שנת שמיטה ושנה שלישית. בעזרת השם בעוד 3 שנים תהיה שנה שלישית של שמיטה, ושוב נעשה כן. אז זה הסדר שנעשה מדי פעם בפעם, והתורה ציפתה אותנו. אומנם זה לא חיוב דאורייתא, היום זה מנהג, כי אין לנו מעשרות דאורייתא, אבל בכל זאת זכר, וכדי לעורר את המצווה הזאת שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יראה שישראל אוהבים את המצוות, ויגלנו גאולת עולמים. תודה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שלום.
מועדין שמחה, רציתי בבקשה לשאול בקשר לסעודת שחרית של שבת, האם אפשר לאכול חמץ? זו הכוונה, אדם שנשאר לו חמץ.
תראה, יש את העיקרון של ההלכה ויש את התחום האפור, הלבן והאפור. מבחינה הלכתית, כיוון שיצא שביעי של פסח ועבר זמן רבנו תם אחרי שביעי של פסח, נכנס ליל שבת, מותר לאדם לאכול חמץ. עכשיו השאלה, מה מקורו של אותו חמץ? אם הוא הניח מראש חמץ ומכוון, זה נראה כהערמה. והרבה פוסקים לא מסכימים עם מכירת החמץ שנעשית על ידי הערמה, זאת אומרת עושה עורמה שהוא לא מתכוון למכור, או שנגיד שכן, הוא מחר וחתם בעשר אצבעותיו על שטר המחירה, אבל ידיו גם ידע, וכל הזמן דיבו היה על אותו חמץ שיש ברשותו, שיוכל אותו בשבת, או על הוויסקי שיש לו, המופלטות שהוא יכין, וכדומה. זה דבר לא טוב, זה זלזול בפסח, זלזול זה שהוא מחזיק חמץ אצלו בבית. זה יכול להיות ספקות, יש ספקה, ספק בזה, האם הוא התכוון באמת למכור, האם המחירה תופסת או המחירה לא תופסת. כי מעיקר ההלכה במקור, תראה הבח, הגאון הבית חדש, המגן אברהם וגם החתם סופר כתבו שהיה מוציאו מביתו. עד זמנם היו מוציאים מביתו, אחר כך ראו שהסוחרים הגדולים שהיה להם הרבה, בעיקר אלה שסחרו ביינות שחר או ביין שרף, שזה היה מחיר חמץ כמו בירות וכדומה, אז זה היה להם תורח גדול להוציא אותו מביתו ולהעביר את זה לבית הגוי, היה להם קשה מאוד, וכן גם מאיזה סיבות לא נתנו לגוי את המפתחות של המחסנים, אז השאירו את זה בבית והקלו עליהם. מה גם שבזמננו, מה זה בזמננו, שתי דורות לפנינו, כמו רבי שלמה קלוגר ועוד הרב יוסף נתנזון עליהם השלום, הקלו בעניין התקנה הזאת שהשטר מחירה תעשה בצורה מסודרת, ולא כל אחד יעשה שטר מחירה, כי הרבה פעמים השטרות היו פסולות, ולכן עשו שטר שהרב של העיר יעשה, והוא ייקח הרשאה מכל תושבי אותו מקום למכור להם את החמץ, היה מוכר את זה לגוי. אז כל זה עשו בשביל תקנה, לא עשו בשביל שיהיה פרצה. עכשיו אנחנו ננצל את התקנה הזאת שהיא, כמו שאומרים, בלית ברירה או כורח המציאות, ולעשות כן לכתחילה להשאיר פיתות בבית ולעשות ליל הסדר עם פיתות שיש לי בפריזר, זה נשמע מגוחך מאוד מאוד. ובשבת להוציא את החמץ ולאכול. מה גם שיש כאן תקלה נוספת, גם אם תאמר שיביא לחם ממקום אחר מה שלא חשב עליו ושלא ידע עליו ולא התכוון לו, ומישהו הביא לו, שזה כן נמכר והכל היה כדת וכשורה. מה הוא עושה עם הכלים שיש לו של פסח? הרי אנחנו בשבת בישלנו לשבת ביום שביעי של פסח, וגם היום בכלים של פסח, והצלחות של פסח והסכום של פסח, וכל הבית עדיין פסח, ואני מכניס חמץ לתוך הפסח, זה נראה דבר בלתי מובן ואי אפשר לעשות את זה. ועם ילדים זה עוד יותר קשה, יפוררו את הפירורים של החמץ על כל הכלים, ונמצא כל הכלים נעשו חמץ, אז לכן לא כדאי. מה שצריך לעשות, להמשיך לאכול את האוכל הכשר לפסח. מה שכן, מי שמחמיר למשל ורוצה וכל השבוע לא אכל מצות מכונה או מצות לא שמורה, יכול לאכול מצות לא שמורה, יכול לאכול כל מיני עוגיות שיש עליהם הכשר, יכול להכניס כל מיני דברים שזה חומרה, שזה היה מצד החומרה. אבל חמץ גמור או חמץ בעין, אני אומר זה לא לכתחילה. אני לא חולק ולא אומר שזה אסור, אבל אני אומר תיזהרו, זה לא טוב. זה גם מצד העורמה, שהוא עשה עורמה במחירה של החמץ, וגם מצד שהכלים והבית מתחילים להיות חמץ, פירורים של חמץ מתפזרים בכל מקום, והכלים של פסח עדיין נמצאים בבית, בשטח הבית, וזה לא, לא טוב. תברכו מהשמיים ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
אמן ואמן. תודה למאזין, חזק ברוך לרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת.
שלום לכבוד הרב וחג שמח.
שלום, חג שמח.
יש לי שאלה לגבי עירוב תבשילין. אני בישלתי את הכל, יש לי רק לחמם ולהדליק את הנרות של מחר. השאלה היא, עירוב תבשילין, אני חייבת לי ברכה, או כן. רק להגיד בדיוק.
יש אומרים שתעשה בלי ברכה, אבל על צד שיש עדיין פה ושם איזה דברים שיצטרך לחמם או שיצטרך להבעיר, להעביר מאש לאש, או לעשות איזה חימום של אוכל, וחימום לפעמים זה יד צולדת בו, או לפעמים תוספת מים להרתחה, יש כאלה ששמים בדוד מים, והמים לא הספיקו, ומחר רואים לפני שבת שהמים לא הספיקו. מה הם עושים? לוקחים מיד כמה ספלים של מים מהברז, ומוסיפים לתוך המחם, והרי המים האלה רותחים ביום חג, לכבוד שבת. אז לכן, כדי לצאת את כל הספקות הללו, להשאיר משהו שלא לבשל, או להשאיר משהו לא גמור לכבוד שבת, ולעשות אותו מחר, וכך נעשה עירוב תבשילים בלב שקט ובראש רגוע. מה גם שזו מצווה, למה לא, למה לזלזל במצווה כזאת שהיא לא באה תמיד, היא באה מזמן לזמן. הנה, חג השבועות יבוא לנו במוצאי שבת, זה לא, אין עירובי תבשילים. יוצא שבת ראשון, ובחוץ לארץ שבת ראשון שני. אבל כאן יצא לנו יום שישי, יום טוב, אז כדאי מאוד לעשות משהו, להשאיר איזה דבר שלא בושל, או חתיכת בשר, להכניס אותה לסיר מחר, לכבוד שבת. תודה רבה.
תודה וישר כוח למאזינה. אנחנו עם שאלת מאזין מעיר הקודש דבריה, שלום לך אישי.
שלום הרב,
שלום, שלום.
הרב, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, קניתי למנגה לרשת חדשה, אבל את המנגה עצמו לא הגלתי אותו, אבל ניקיתי אותו עם טוב טוב, אם זה מספיק.
המנגה נקי ואין בו שום פירורי חמץ או חשש חמץ, וגם המאכלים או מה שאתה שם על המנגל, על הרשת, לא יגעו בתחתית המנגל, אתה תיזהר שלא יגעו בתחתית המנגל, אני לא רואה כאן בעיה.
אפילו שכל השנה שמתי במנגל פיתות, נגיד חיממתי.
אוי, אז עדיף שלא. אם זה ככה, עדיף שלא. כן.
עדיף שלא. שאלה שנייה, לגבי החג עצמו, אם מותר לי להגיש לי קיריים חשמליים, אם מותר לי להגיד לגויה שתדליק לי את הקיריים ולכבוד.
שגויה תעשה לך את המלאכה לצורך ישראל. זה לא לכתחילה. זה רק אם יש חולה או לצורך גדול. אבל לא לכתחילה. תודה.
תודה, תודה. אנחנו עם מאזין מבני ברק, שלום לך שמעון.
שלום הרב, רציתי לשאול אם מותר לעלות למירון.
מתי?
לכהנים, לכהנים לעלות למירון, מותר?
לכהנים באופן כללי לעלות למירון. אם אתה שואל אותי, אסור. כי פשוט מאוד, ולצערנו מסתירים את המידע הזה מהציבור. שדבר ידוע הוא מפורסם, שלפני 100 שנה, בבוא הטורקים לארץ ישראל, בסילוק הטורקים מארץ ישראל, ובבוא הבריטים להנה, והגנרל אלנבי, שלא יודע מה כל כך משבחים אותו, הגיע למירון, ולכבודו הרסו את בית הקברות בכניסה למירון. כלומר, הרחבה הזו של כניסה לקבר רבי שמעון בר יוחאי, שאתה רואה אותה היום, עם כל השער הענק הזה, שם זה היה בית קברות יהודי. ויש לנו פסק הלכה מפורש מהרבנים של טבריה דאז, הרב אדרי, הרב אתרוג, שהיה ראש בית הדין, ואיתם הרב יעקב אנטבי. שלושת הדיינים הללו הודיעו בשער בת רבים שזה בית קברות שנחרש. בכניסה למירון לא הייתה דרך הכביש הזה שאנחנו עולים אליו היום, דרכו, אלא מאחורה, דרך הכניסה. כל מי שירה בספרי המסעות היו באים מוודי עמוד, נחל עמוד. יש באמצע העליות למירון, איזה 2 קילומטר לפני מירון, אתה רואה שם ממש סיבוב חד מאוד. ומשם היו נכנסים דרך שביל מאחורי הבניין של קבר רבי שמעון בר יוחאי. אבל הרחבה כולה והבניין וסביב הבניין, יש שם קברים, מה גם שנתגלו עוד קברים ועצמות בכל האזור שם, לכן כהנים השתדלו לא ללכת למירון. תודה רבה.
תודה חזק וברוך כבוד הרב. וכבוד הרב, שאלה שאני רוצה לעורר, והרב יחזק את העניין הזה של בין הזמנים בלימוד, של אני קורא לזה זמן ביניים ולא בין הזמנים, לעודד את האברכים שילמדו ולא חלילה יהיה רפיון בתורה.
כן, מה לעשות? רואים שיש גם אסונות בינתיים. ותמיד כשיש רפיון מהתורה, לא רוצה לומר תמיד ולפתוח פה, אז רואים תוצאות לא טובות בשטח. ויבוא המלאק, וילחם עם ישראל ברפידים, שאלה הגמרא מה הקשר, איפה הוא נלחם, אלא רפידים רפו ידיהם מן התורה. וכל פעם שרפים ידיהם מן התורה, לא אמר שעזבו את התורה. אבל לא למדו תורה מספיק ולא התמידו בלימוד התורה כמו יום יום, אז חס ושלום עמלק יכול להתגבר. לכן רואים איזה אסון נורא קרה השבוע, לא די שגדול הדור הלך לעולמו, אלא גם הלכו שניים. אומנם זה, הרבה אומרים זה משמיים, ואני אומר זה לא משמיים, זה בידי אדם. זה פשע גמור לראות מצב כזה של לחץ ולנסות כן לעבור שם. זה כל בר דעת וכל אדם ששפוי בדעתו לא יעשה כן. לא יעשה כן ולא יעשה כן. ומכאן הזהרה שבכל פעם שאדם רואה איזה מקום שיש שם צפיפות, לא להתקרב לשם. מה גם שאין שום מצווה לגעת במיטת הנפטר. שום מצווה אין. לא ידעתי מאיך אני המציאו זאת כבר 20-30 שנה בלוויות. כולם רצים שיש איזה תמיד חכם שנפטר או צדיק, לא עלינו, אז כולם רצים לגעת במיטה. נגעת במיטה, אומר לו, כן, אשריך. איזה מצווה יש? לא כתוב בשום מקום שיש מצווה לגעת במיטה. יש מצווה לשאת את המיטה לאלה שנושאי המיטה. אז אם יש מספיק נושאי מיטה, מה אתה נדחף שם, ואתה גוזל אחרים, ואתה דורך על אנשים אחרים, ואתה רומס אנשים אחרים, והנה, הגענו למצב של רצח. וזה לא רצח בשוגג, לא, זה לא בשוגג. ואשר לא צדה, והאלוהים אינה לידו. תראה בזוהר הקדוש על פרשת משפטים, רק אם לא חשב בכלל, זה בא מאת השם. אבל כשיש לו שכל והיה צריך לקחת את כל אמצעי הבטיחות והזהירות, כתוצאה מהניסיונות בעבר, שאנחנו יודעים כמה דוחק יש וכמה צפיפות יש, והתנהגות מאוד ברוטלית של אנשים. סליחה על הביטוי, זה נשמע כזה באמצע החג, אבל אין באו מים עד נפש. שתי נשמות צעירות הלכו לנו ככה בחינם, בגלל פראות של אנשים, בגלל חוסר התחשבות, בגלל זלזול בחיי אדם. אז זה ודאי, וזה בא כתוצאה שרפו ידיהם מן התורה. זה כתוצאה מזה שלא לומדים תורה. ומי ידע רק שלא יהיה כתרוג, יהיה רצון שנשמתם תהיה צרורה בצרור החיים, ושהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. ובהחלט צריך מהיום והלאה להתריע על כל השיטה הזאת והדרך הזאת והנוהג הזה של דחיפות, של ריצות, של חסימה, של כל מיני דברים כאלה שמפריע לציבור או שגורם צער לרבים. אז אנא, להפסיק להשתמש באלימות ולהתחיל להיות יותר אנשים הגונים ונכונים ונוהגים על פי התורה. תודה רבה.
שריך הרב, והדברים האלה גם נוהגים בנהיגה ובהליכה בשכונותינו.
זה לצערנו בשטיבלך.
בכל מקום.
בברכת כהנים, באיפה לא. חטוף ואכול, חטוף ובריך. לצערנו.
זהירות, זהירות, גם בדרכים וגם בכבישים וגם בכל מקום.
חינוך.
חינוך ותרבות.
חינוך וחינוך.
חזק וברוך הרב על הדברים הנכנסים אל הלבבות. ברשות הרב, אנחנו עכשיו נשמע עוד מאזין מהדרום. שלום לך, ליאור.
שלום וברכה, כבוד הרב, מועדים לשמחה.
שלום, מועדים לשמחה.
רצינו לשאול, אדם שנפטר בערב החג ביום חמישי ליל בדיקת חמץ, ונקבר, הבנו שאין שבעה מכיוון שהחג מבטל. מה לגבי לעלות לבית העלמין ביום ראשון?
מתי הוא נקבר? בבדיקת חמץ?
כן, בליל בדיקת חמץ.
הוא נקבר אז. אז כן. ישבו עליו, אפילו שעה.
ישבו וקמו בערב החג.
אז התבטל השבעה, יפה.
נכון.
מה השאלה?
ביום ראשון, האם צריך לעלות לבית העלמין?
איזה ראשון?
ומה לגבי השלושים?
הראשון הקרוב שאחרי החג?
כן, האם יש עניין לעלות בית העלמין כמו שעולים בשבעה?
כן. כן.
ומה לגבי שלושים?
ביום ראשון יעלו לבית העלמין וישתדלו לשים לו מצבה, ישימו לו אפילו איזה לבנה. בגובה שלושה טפחים, 24 סנטימטר, ויאמרו זו המצבה של פלוני אלמוני, ובקשו מהשטן לבנות מצבה. עכשיו, לגבי 30, כן, מונים לו 30 מיום הקבורה. כל הדינים זה מיום הקבורה. אז מונים לו 30 מיום הקבורה, כי כאן זה פשוט מאוד, יש דין אחר לגבי שאר קרובים, מתי 30, זה כבר מובא בשולחן ערוך, מה מבטל, מה לא מבטל. לא ניכנס לפרטים האלה. אבל לגבי בנים ובנות, הם שומרים 30 מלא, ביום 31 הם יוצאים מהאבל, ולנפטר צריך לעשות לו אזכרה של 30 יום, כמו כל נפטר אחר. תודה.
תודה ובשורות טובות למאזין ליאור מהדרום. אנחנו מאזין מהעיר הדרומית. שלום לך יניב מאילת.
שלום לרב,
זו חייך.
שלום
וברכה רבה. הרב, שתי שאלות, שאלה אחת, שאלה של בירור. אני שאלתי את הרב לפני מספר חודשים לגבי המכשיר היהודי ליבוש של חסה, ולצערי לא זכיתי לשמוע את התשובה של הרב.
כן, אני חיככתי בדעתי וחשבתי בתחילה שלכאורה אין כאן ברירה, כי לא כל המים יורדים, אבל התייעצתי עם כמה מגדולי הדור. לא הייתה להם תשובה ברורה לומר שזה אסור, אבל בהחלט לא התירו את הדבר. ולכן אין להשתמש במכשיר הזה המייבש חסה, לא בשבת ולא ביום טוב. כיוון שסוף סוף הוא קדי. אז הוא קדי, יש כאן צד של ברירה או סינון וכדומה, שעל ידי הסיבובים המהירים שעושים לו, אז החסה מסתובבת שם בפנים, או הירק, וכל הטיפות מים יוצאות החוצה דרך אותם נקבים. לכן אין להשתמש בזה בשבת ויום טוב.
הרב, לגבי הרב, לקראת שהחיינו, האם עדיף להביא פרי חדש לקידוס, או כיוון שלא אומרים שהחיינו, אז לא לומר את השחיינו על פרי חדש בארוחה?
אין צורך, יכול להיות שזה גם הפסק. כי אנחנו לא מברכים שהחיינו, אז לא צריך להביא פרי חדש.
תודה רבה. אני מבקש מהמאזינים, בסיכמנו על כללים, יש הרבה מאזינים בתור, אנא מכם שאלה אחת בלבד, כי יש אחרים שאנחנו לא נקפח אותם. אנחנו עם שאלת מאזינה. שלום למאזינה. שלום לגברת אורית בשידור, בבקשה.
כן, כן. שלום, רציתי לשאול. כן, תודה רבה לתוכנית, ורציתי לשאול, השנה יש חוסר במצות, האם מותר לי לאכול מצות העדה,
הכשרות
של ירושלים, רבנות של ירושלים?
לא הבנתי את חידת השאלה. השאלה את שואלת לגבי מצה.
כן.
איזה מחסור במצות יש? היא שואלת אם יש מחסור במצות.
כן, מצות יהודה.
מצות יהודה, ויש מצות אחרות. אז בבקשה תשאלי.
כן, יש איזה הכשר של העדה החרדית, או בדץ מסוים, כל המצות שיש להם הכשר של בדץ, את יכולה לאכול בעיניים עצומות. כשאין מצות כאלה, ויש רק מצות של רבנות, גם כן אפשר לאכול ולסמוך, בפרט לספרדים, שכל המצות הללו נאפו לפני פסח, וגם אם חלילה חלילה נדבק שם איזה פירור, הוא בטל ב-60 לפני הפסח. אז יהיה מותר. במצב שאין ברירה, מותר לאכול את המצות הללו, וברכתם המוציא לחם מן הארץ. אגב, אני אוסיף שברכת המוציא לחם מן הארץ על המצות זה גם בשבת זו, אף על פי שכבר יצא הפסח, אבל אין לנו לחם ואין לנו משהו אחר. מוצאי שבת יש מצווה לעשות סעודה רביעית. אז מצווה לעשות סעודה רביעית עד חצות לילה, שבדרך כלל זה זמן סעודה רביעית, בוודאי שאפשר ליטול ידיים ולברך המוציא לחם מן הארץ. זה לא מיד שיוצא שבת, אז המצות הופכות להיות מזונות. לא. אלא הם עדיין המוציא לחם מן הארץ, כיוון שרוב העולם אין לחם כרגע. הלחם יהיה מצוי רק לקראת בוקר של יום ראשון. כיוון שבלילה אין לחם, אז זה הלחם שלנו, ואנחנו מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ עם נטילת ידיים וברכת המזון.
כן, וכך כבוד הרב, כמו שהרב אמר, להדגיש את העניין של לחם משנה וכל הדברים הנהוגים בפת בשבת זו על המצות. חזק וברוך לרב. ואנחנו עם שאלה נוספת, יעקב מהצפון, שלום לך.
שלום כבוד הרב. שלום וברכה. בקשר לשניים נקרא אחת תרגום, מתי קוראים, היום או מחר? זה לא הכנה לשבת כאילו?
יפה, אתה יכול לקרוא היום, אין בעיה היום, אבל בלילה כבר בשביעי של פסח, ביום טוב, יש הרבה שכתבו שזה הכנה לשבת. אז בשביעי של פסח לא, זאת אומרת הלילה לא, ומחר במשך היום לא. מי שכן התפלל מחר ערבית בפלג המנחה, וסיים ערבית מוקדם, כבר נגיד ב6:30 הוא סיים תפילת ערבית, ואצלו כבר שבת, הוא יכול להגיד אז את... כי אצלו זה נהיה עשה שבת. יכול להגיד את שניים מקרא ואחד תרגום, או לחילופין בליל שבת עצמו יכול לומר את השניים מקרא ואחד תרגום, וביום שבת עצמו בוודאי שישלים את אם לא ישלים, ישלים את זה אז. כיוון שרבנו הקדוש כתב הטור, אמר רבנו הקדוש לבניו, אל תאכלו לחם בשבת עד שתשלימו פרשיותיכם עם הציבור. אז סעודת שחרית של שבת כדאי שתהיה כבר אחרי שסיימנו את קריאת הפרשה השניים מקרא ואחד תרגום. תודה רבה.
תודה למאזין מהצפון. אנחנו עם מאזין מפתח תקווה, שלום לך רותם.
שלום כבוד הרב, מאזין לשמחה.
מגיעים מוזמנים לששון.
שלום כבוד הרב, השאלה שלי כזאת. שבוע שעבר בערב פסח ליל הסדר שעשה בערב שבת, לגבי הסיכומן, אני יודע שיש בדרך כלל אסור לעשות מסע ומתן לדברים מסוימים בגלל שזה השבת. השאלה שלי כזאת, האם בערב שבת שהוא גם ליל הסדר הוא הסיכומן, אפשר לנהל מסע ומתן על אופי הקבלה של המתנה לכאורה?
תראה, הרבה פוסקים כתבו שזה מנהג לא נכון ולא חינוכי ללמד את הילדים לגנוב את האפיקומן ולבקש תמורתו. כי הפוסקים העריכו בזה, ודווקא אחרוני זמננו גם כן העריכו בזה, שזה מנהג לא נכון, מנהג פסול, ויש שהוסיפו שזה אפילו מחנך אותם שמותר לגנוב, ואפילו לצורך מצווה, ואפילו בשביל צחוק, והגמרא אומרת, לא תגנוב אפילו על מנת למכת, זאת אומרת גם על מנת לצער או לשחק, למתוח. את האדם אסור לי לגנוב לו חפץ. אז לכן זה מנהג לא נכון וצריך לבטל אותו. מה שכן, יכול לתת להם מתנות של האפיקומן מראש, להכין מתנות לילדים ויגיד להם, ילדים, מי שיתנהג יפה ויספר סיפורים של ליל הסדר וכו', יקבל מני מתנות. אז ייתן לו מתנות שהם לא מוקצה בעצם החג, מה שהם מוקצה מיד בצאת החג. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לרותם מפתח תקווה. אנחנו עם השאלה האחרונה בקצרה, בבקשה. חיים מסדרות.
מועדים לשמחה כבוד הרב.
מגיעים מוזמנים לששון.
האם ניתן ביום טוב להשתמש בקולפן לכבוד שבת?
קולפן, אין שום בעיה גם בשבת להשתמש בו בקולפן רגיל שקולף מלפפונים בכל מיני תפוזים וכדומה, אין בזה שום חשש. יש שמחמירים בזה, אבל להלכה זה לא איזה מלאכת מחשבת, לא מלאכת אומנות ולא כלי אומנות, ואין בזה שום איסור, אלא פשוט אני מסיר את הקליפה בצורה יותר קלה בסכין שיש לה איזה חלון ופתח, שדרך החלון הזה אני מסיר את הקליפה. אז אין בזה שום איסור. תודה רבה.
תודה, תודה לחיים זדרות. ועוד שאלה, כבוד הרב, קצרה, לגבי מיחם של כל השנה שלא הוכשר בדיוק רב ורוצים להשתמש בו בשבת.
הכל תלוי מה השתמשו על גבי המיחם. אם לא השתמשו על גבי המיחם אלא שמו רק טיון או שמו דברים נוטרליים שהם פרה, אז אין בעיה. אבל אם השתמשו והניחו לחמים בבורקס וכל מיני דברים שהם חמץ על גבי המכסה של המחם, אז המכסה הזה קלט ובלע חמץ, והוא כעת בחמץ בפסח ומשהו. הפסח הוא בהחלט זה, ואני לא יכול להכשיר אותו עכשיו. עכשיו אני בתוך זמן האיסור של חמץ, אי אפשר להכשיר אותו, אז עדיף לא להשתמש.
ממש תודה, יישר כוח לרב. הנה הגענו לסיום, אנחנו מברכים את הרב, נתברך על ידי הרב בברכה.
תרף לברכות, ואני מברך אתכם, את הצוות היקר באופן, היום שביעי של פסח, שהשם יברך אתכם בפרנסה טובה ובהצלחה והרווחה. תנו לכם לחן וחסד ורחמים בעיני כל רואיכם, ולעיני כל משאלות לבכם לטובה. וגם כל המאזינים העיקרים שלנו וכל עם ישראל כולו, יש שקט ושלווה, שלום, אהבה ואחווה ושלום ורעות. ששון ושמחה ישיגו ונשו יגון בהנחה, נזכה לגאולה השלמה שתבוא בקרוב בקרוב, חזקו ואמצו וכל טוב. לא לשכוח עוד פעם, עירובי תבשלים וביאור מעשרות. תודה רבה.